גם מפני שאינני יודע לכלות רוחי, ולכן רציתי ללמד אתכם בכל זאת נושא הקשור לעניין. והוא, כיוון שהיום יום פטירתו של הרצל זצ"ל, לכן אנחנו נעסוק במקורותיה התורניים של הציונות. אז לצורך זה צילמתי לכם פסקה מתוך תוספותיו של הרמב"ן לספר המצוות, מצוות עשה ד'. ייתכן שהדברים קצת מפורסמים, אבל ראוי קצת לדייק בדברים. להזכיר קודם כל מהו הטקסט שאנחנו עסוקים בו. כידוע לכם, הרמב"ם כתב ספר הנקרא ספר המצוות, נא להכיר. מה העניין של ספר המצוות? הוא רשימת כל המצוות שבתורה. מהו מספר המצוות? לכל הדעות, פחות או יותר, מאז רבי סמלאי בתלמוד, ידוע שמספר המצוות הוא 613, כלומר תרי"ג. מורכב מ-365 מצוות לא תעשה, ו-248 מצוות עשה. עד כאן כולם מסכימים. איפה מתחילים כבר לא להסכים? כשצריך לפרט. איך סופרים את המצוות? בסדר? כלומר, כולם מסכימים שיש רמח עשה, שסה לא תעשה. הוויכוח הוא איך סופרים את המצווה. ואז בזה מצאנו משהו כמו 15 שיטות שונות, ייתכן שיש יותר, אבל נדמה לי כ-15 שיטות, כיצד לספור את המצווה. הרמב״ם, גם הוא כתב ספר על רשימת המצוות, הוא לא הראשון, קדמו לו בעל הלכות גדולות, כלומר רבי שמעון קיארה, תלמידו של רב יהודה גאון, וגם רבנו סעדיה, רבנו סעדיה גאון בסידורו מנה את תרי"ג מצוות, ורבנו שלמה אבן גבירול הלך בעקבות בעל הלכות גדולות, והרמב"ם בא מאוחר יותר, כן, כדי לתקן מה שלדעתו צריך תיקון. בהקדמתו לספר כתב הרמב"ם 14 שורשים, כלומר 14 עקרונות שעל פיהם הוא מונה את המצוות. אם כן, אני מזכיר, זה רמה עשין, שסה, לבין. אחרי הרמב״ם באו אחרים לספור את המצוות מחדש, והרבה פעמים באו להגן על הקדמונים מפני התקפותיו של הרמב״ם. כלומר, באו להצדיק רטרואקטיבית את המניין של אלה שהרמב״ם חולק עליהם. בין היתר מצאנו את הרמב״ם. הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, כתב פירושים בספר המצוות, בהם הוא חולק הרבה פעמים על הרמב"ם, ואומר מה שהרמב"ם מנה כמצוות עשה, למשל, איננו בכלל מצוות עשה. אז לפי זה חסר לו מצוות מסוימות, אז הוא מכניס מצוות אחרות, שכלשונו שכח אותם הרמב"ם. הנה, תראו מה שכתוב כאן הכותרת, שכחת העשים לדעת הרמב"ם. וכאן דיבר הרמב"ן, לבד ראה, זה מצאתי, מצוות שכח אותן הרב ממצוות עשה. ואז יש לו רשימה של מצוות עשה שלדעתו הרמב"ם שכח, וגם מצוות לא תעשה שהרמב"ם שכח. אחרי הרמב"ם באו עוד אחרים, כגון למשל רבינו משה מקוצי, בעל ספר אסמג, כן, ספר המצוות הגדול. יש לנו אסמג, ספר המצוות הקטן, לרבי יעקב מקורביל, וגם אסמג מצוריך, ועוד רבים שאין תדון כעת תנאי לדון בהם. על כל פנים, הרמב"ן כתב את מה שכתב. עכשיו, מה שמעניין אותנו כאן זאת תוספת, כן, הוספות לספר המצוות, מצוות עשה ד' לדעת הרמב"ן. בסדר? הבא נקרא את דברי הרמב"ן. מצווה רביעית, כן, מה שכתוב כאן באותיות רש"י, מצווה רביעית, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. הפירוש של הדברים האלה, כלומר לדעת הרמב"ן, מצווה היא לרשת. מה פירוש לרשת? להתיישב. אז זה מה שהוא אמר לפני כן, או לשממה. שלא תהיה ארץ שוממה. מה זה לא נעזבה ביד זולתנו? לא כתוב את זה. לא להשאיר ביד אחרים. מה זה ביד? לא לענות רגע. מה זה ביד? מה זה יד אחרים?
שלטון.
תנו לו לענות בבקשה. מה זה ביד?
לתת אותה לאחרים.
מה זה לתת? באיזה מובן?
שירשום אותה, שהם התיישבות.
לא, אמרנו שזה לא התיישבות. כי התיישבות זה בכלל לשממה, שלא תהיה שממה. אז אני שואל, מה זה ביד? שזה לא כולל שממה. סליחה, אני שאלתי אותו. כן? שלטון. בסדר. אוקיי, זאת אומרת שישנה מצווה שהארץ הזאת תהיה בשלטוננו, וחוץ מזה שהיא תהיה מיושבת על ידינו. זאת אומרת, יש פה שני דברים. מה זה שלטון? במילים מודרניות, איך הם שלטון?
מדינה.
מדינה, יפה מאוד. זאת אומרת, יש מצוות עשה מן התורה, לדעת הרמב"ן, להקים מדינה בארץ ישראל. למה אני אומר את זה? כי רבים יאמרו, בסדר, קדושת הארץ זה חשוב מאוד. יש מצווה, זה חשוב לקיים מצוות התלויות בה. תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכל ההלכות הקשורות במיוחד לארץ. כן? אבל אנחנו רואים כאן דעת הרמב"ן שלא מדובר על ההתיישבות, מדובר על השלטון המדיני. יש קדושה, קדושת המצוות במדינת ישראל, לפי זה מצווה דאורייתא להקים מדינה. לפי זה, כאשר ראשי מועצת העם הקימו את המדינה בהביית השאר, היה עליהם לברך אשר קידשנו במצוותה וציוונו להקים מדינה. נכון? לפי הרמב"ן. אם אני טועה בשלב הזה, תגידו לי. האם בשלב הזה אני אומר משהו לא נכון? אחר כך, כן, בבקשה. מתיר גול אלמנה זה הרואה בתי ישראל ביישובה. זאת אומרת, אתה מגיע... לא, אתה מגיע למקום בארץ ישראל ואתה רואה שיש שם שלטון יהודי, אתה מברך. זה ברכת ההודעה, לא ברכת המצוות. כמו שמשל, אתה רואה, אני יודע, אתה רואה אילנות נעים, אז אתה מברך שברא בריאות טובות. זאת אומרת, יש ברכה, יש בברכות ברכת ההודעה ויש ברכת המצוות. מה? הרמב"ן לא כתב. לא כתב, אבל ידוע. זה כלל גדול, כל פעם שאדם מקיים מצווה, הוא צריך לברך על המצווה הזאת. כן?
אבל יכול להיות שזה כמו, נגיד אם אני אנחתי תפילים ואני מוריד אותם, אני צריך לברך שוב כשאני שם?
כן.
כן?
כן. אוקיי, לא, זאת אומרת שכבר הקמנו מדינה בימי יהושע.
כן.
כן, נכון, בסדר, אבל היא חרפה. עכשיו שום מקימים, כן? אז יש מצווה כל פעם להקים את המדינה, כן.
איך הרב מסתנו?
זה אנחנו נראה. קודם כל אני רוצה לדעת מה דעת הרמב"ן. הרב מסתנו חולק על הרמב"ן, כן? זה אומר שלפחות הרב מסתנו מריבים כמוני. בסדר? אם הוא רואה לנכון לחלוק על הרמב"ן, סימן שהרמב"ן חולק עליו. אוקיי? לפחות לדעת הרב מסתנו. עכשיו, אם כן, הגובלים, בדעת הרמב"ן, יש מצווה להקים מדינה, והמצווה הזאת היא מכלל תרי"ג מצוות מרמת מצוות עשה. ומי שלא מקים מדינה, עובר על מצוות עשה. תחל וזה לפי זה, נכון? לפי דעת הרמב"ן, אם עם ישראל איננו מקים את המדינה, הרי הוא עובר על מצוות עשה. יפה. טוב. אם כן, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה יברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אם כן, יש פה שני סעיפים למצווה הזאת. מצווה אחת, סעיף אחד שלטוני, פוליטי, והחלק השני התיישבותי, יישוב. יש מצווה ליישב, כמו שיש מצווה גם שתהיה ריבונות. השאלה היא, מה נתלה במה? כלומר, זה מוזר מאוד למצוא מצווה שיש לה שני סעיפים. אז למה לא למנות את זה? כי שתי מצוות. למשל כתוב בתורה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת, וישבת בה. אם כן, יש מצווה לרשת, יש מצווה להתיישב. אז מדוע אנחנו מונים את זה כמצווה אחת ולא כשתיים? כן? אז צריך להגיד שתי מצוות. ואז תשאל השאלה, מה נספח למה? האם אנחנו מתיישבים על מנת לכבוש, או כובשים על מנת להתיישב? זאת השאלה. כן? מה נתלה במה? זה עוד לא ברור כאן. אנחנו נראה בהמשך בירור של הדבר הזה. כן. והוא אומרו להם, אגב, יש בפרשת כי תראו, מה שכתוב, וירשת וישבת בה, חז"ל תרשו, בזכות שתירש, תשב. יוצא לפי זה שעיקר המצווה זה הירושה, וההתיישבות היא שכר, מין פרס. ככה יוצא מדברי הספרי הזה. כן? אבל טוב, יש עוד הרבה מקורות. עכשיו, מניין לרמב"ן שזו מצווה? איפה כתוב בתורה שיש מצווה לכבוש את הארץ? והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ. כי אנחנו רואים שהכתוב הזה בפרשת מסעה כולל פה שני מרכיבים. לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, זה ירושה פוליטית, והתנחלתם את הארץ, התיישבות. ונכפל כזה העניין במצווה זו, במקומות אחרים, כאומרו יתברך, בואו הורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. הוא פירט אותה להם במצווה זו, כולה. עכשיו יש, לכל מצווה יש פרטים, למשל, מצווה להניח תפילין. יש פרטים למצווה הזאת. התפילין, הרצועות צריכות להיות שחורות, הבתים צריכים להיות מרובעים, הפרשיות צריכות להיות אלה ואלה, ולפי סדר כזה וכזה. ואם חיסרת מן המצווה הזאת, לא קיימת את המצווה, נכון? ככה זה, נכון, ככה ייאמן. אם כן, מה הפרטים של המצווה? הוא פירט אותה להם במצווה זו, כולה, בגבוליה ומצעריה. כמו שאמר, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגומר. מה פירוש וגומר? המשך הפסוק, מה המשך הפסוק? ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול, נהר פרת, שלא יניחו ממנה מקום. והמצווה היא, כן, כוללת את כיבושה של ארץ ישראל בכל גבולותיה. כן, מה אתה רוצה?
ארץ ישראל?
לא, ארץ ישראל. הארץ
ישראל? מה? ההמשך של הפסוק.
כן, כן, ודאי. זה לא ארץ כנען. ארץ הכנעני והלבנון. עד הנהר הגדול נהר פרת. ברור שזה לא ארץ כנען. ארץ כנען זה הרבה יותר קדם. אבל לכן, כאן, אם תשם לב, הוא מדייק. הוא לא כותב, נצטלינו לרשת את הארץ אשר נתן, את ארץ כנען. הארץ אשר נתן האל יתעלה. כל הארץ שנתן לאברהם יצחק ויעקב, שהיא כוללת יותר מארץ כנען. כן. טוב, פה יש קצת בעיות. אם תסתכלו בפסוקים, זה לא כל כך פשוט מה שאומר הרמב"ן. מתי הכתוב מדבר על ארץ כנען, ומתי הוא מדבר על כל ארץ ישראל. כן? זה לא פשוט בכלל. כן, אבל נאמר, כי למשל הפסוק שהוא מביא מספר דברים, דברים א', סותר לכאורה מצד גבולותיו את הכתוב בפרשת מסעה שהוא הביא. כן, זה לא אותם הגבולות, וכאן צריך לפרש את הרמב"ן, פרשנות עמוקה, אולי פעם ניתן שיעור על גבולותיה של ארץ ישראל, מהם הגבולות, ואז אנחנו נראה שיש הרבה מפורמלים. כן. אברהם קיבל שתי הצעות. בפרק ט"ו הובטח לו עד הפרת, מנהר מצרים עד נהר הגדול נהר פרת, כולל את הר ירדן, מה? ובפרק י"ז בברית המילה הובטחה לו ארץ כנען. אז יש פה סתירה. כלומר, כבר הסתירה שאני רואה לך בין שני הפסוקים, בין דברים למסעה, היא סתירה בין שתי ההבטחות לאברהם עצמו. אז אני אומר, זה דיון שצריך לדון בו כשאנחנו נלמד על גבולותיה של ארץ ישראל. בסדר? אני אומר, זה לא פשוט, כבר בתורה אתה רואה סתירה בין שני המקור. בסדר? הלאה. והראיה שזו מצווה. יכול להיות שכל זה, כלומר, איך אפשר לקרוא שזה לא מצווה, תגידו לי, איך אפשר להבין שזה לא מצווה? להגיד שזו הבטחה, נכון? קדוש ברוך הוא מבטיח, הנה, הייתם 40 שנה במדבר, אז עכשיו תדעו לכם, אני מבטיח לכם שתצליחו לכבוש את הארץ. מה?
פה זה שבועה.
איפה זה שבועה? שבועה של מי? מי נשבע? מי נשבע? הקדוש ברוך הוא נשבע. אבל מי אמר שיש לי מצווה לקיים את השבועה שלו? אני נשבע על משהו, אתה חייב לקיים מה שאני אומר? לא, נכון? אז הקדוש ברוך הוא פה נשבע, נשאלת השאלה, האם אנחנו חייבים? האם יש פה חיוב הלכתי? היה אפשר להגיד, כיוון הקדוש ברוך הוא נשבע, נשבע לתת לנו מתנה. ירצה שהוא ימצא את הדרכים איך לתת לנו את הארץ. מי אמר שעליי לקיים, להתחייב להקים צבא ולכבוש את הארץ. כן? זאת השאלה. והראיה שזו מצווה, אומרו יתברך בניין המרגלים, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהיך עליך, אל תירא ואל תחת. ואמר עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע למור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם. וכאשר לא אהבו לעלות, במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם אלוהיכם, ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו. הוראה שהייתה מצווה, לא ייעוד והבטחה. כן? כלומר, למה הרמב"ן כל כך מדגיש את זה? בגלל שרש"י אמר שזו הבטחה. כלומר, בעצם דברי הרמב"ן מכוונים לעומת דברי רש"י. בסדר? זה הסיבה לכך. כשלומדים ראשונים, אני צריך לראות, כל שורה שהם אומרים, זה נאמר על רקע מסוים. הם היו מאוד דייקנים. לכן, כשמדברים, צריך להגיד, לא ייעוד והבטחה, סימן שמישהו אחר אמר ככה. מי הוא המישהו? רש"י. בסדר? טוב. וכך אמרו בגמר סוטה. מה זה גמר? זה גמרה. גמרה בארמית, גמר בעברית, נכון? בגמר סוטה אמר רב יהודה, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. אם כן, מה אתם רואים? שלפי הגמרה בסוטה, הכיבוש שכבש יהושע את הארץ היה קיומה של מצווה. ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש תשב. אז ודאי שאיך הירושה מהווה זכות אם היא לא מצווה? אז זה שהיא מהווה זכות זה סימן שזו מצווה. עד כאן השגת המצווה לדעת הרמב"ן. זה ברור או לא? יש קושיות? כן. זאת אומרת,
אני מבסס את דבריו לא על פי דברי התורה, על פי דברי מסכת סוטה.
לא, הוא מבסס על שלושה מקורות, על הפסוקים, על מסכת סוטה ועל הספרות. שלושה דברים.
זה בעיה רק על התורה.
לא, הוא יכול להגיד, הוא יכול לקחת פסוק ולטעון שהוא מצווה. אחר כך הוא צריך להביא ראיה שמה שהוא הבין בפסוק, גם בתלמוד הבינו ככה. נגיד היה מקום לטעון הפוך, זה לא בלתי אפשרי לבסס רק על פסוק. אם יש לך פסוק מפורש בתורה ובתלמוד לא פירשו על הפסוק הזה כלום, הפסוק הזה עדיין מחייב, נכון? אתה צודק, אני אומר, אבל הוא גם גמרא, הרמב"ן. זאת אומרת, חכמי ישראל הם הקובעים את ההלכה, אתה צודק, אבל הוא כחכם בישראל יכול להחליט, נראה לי שהפסוק הזה הוא מקור להלכה. בסדר? כמו שמצאנו למשל, יש מצוות שבכלל לא נידונו בגמרא, ואף על פי כן הן מפורשות בתורה, והן תרי"ג מצוות. למשל, כן, למשל, יש דיון לגבי הלכות נדרים, לגבי הלכות הקדש. האם אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם או לא? זאת אומרת, אדם מקדיש פירות של אילן שעוד לא גדלו. יש לי עץ תפוחים בבית?
ניתר.
ואני אומר, כשזה ייתן תפוחים, אני אומר עכשיו, התפוחים האלה מוקדשים. האם אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם? אז הדבר הוא מחלוקת בתלמוד. וההלכה היא, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כלומר, אתה לא יכול להקדיש דבר שאין לו קיום במציאות. זה דעת הגמרא. הרמב״ם מוסיף בהלכות נדרים שאף על פי שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אדם יכול להתחייב בנדר שכשהדבר יבוא לעולם שיקדיש אלו. ברור? שכשיבוא לעולם, אקדיש אלו. ומניין הרמב״ם לדבר הזה? שהרי יעקב אבינו אמר, וכל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך. עד כאן דברי הרמב״ם. המקור שלו מפסוק בתורה. הדרשה הזאת לא נאמרה בשום מקום. הרמב״ם הוא הראשון שאמר אותה, והראב"ד שם על המקום כותב, הראיה מיעקב ראיה היא. בסדר? כלומר, אנחנו כן דורשים פסוקים להלכה, אם אין סתירה, כן? או כמו שמצאנו למשל ברמה. יש דיון לגבי אישה נידה, שאם אישה למשל טוענת לבעלה שהיא נידה, אחר כך היא אומרת לו סתם שיקרתי לך, נאמנת או לא? כן? אז יש דיון על זה, צריך שתיתן אמתלה לדבריה, אם לא אז היא אסורה. אז למשל, אם יש אישה שרגילה ללבוש בגד מסוים בזמן נידתה, ואחר כך יש לה הסבר למה היא לבשה את הבגד הזה, אבל לא בגלל בדינה, הייתה לסיבה אחרת, אז האם היא אסורה או לא אסורה? ואז דנים לגבי זוג, הרמה, זה רבנו משה איסרלס, דן בזוג שהאישה הפילה מספר פעמים וחששה לעין הרע, אז כדי ששכנותיה לא יטילו בעין הרע, לבשה את בגדי נידתה כדי שלא ידעו שהיא בהיריון. האם היא מותרת לבעלה או אסורה לבעלה? מה אתם אומרים? מותרת? מה פתאום? זה לא פשוט, כי הרי הוחזקה בשכנותיה, הרי זו נידה. אז הרמה אומר שהיא מותרת, והראיה מיצחק אבינו שסיפר שרבקה היא אחותו, ואף על פי כן והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, אז אם כן זה היה מותר, ראיה מיצחק אבינו, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך על פי יצחק אבינו. בסדר? זה אומר שאנחנו כן פוסקים עם פסוקים, אז זה לא סוף העולם. בסדר? אז הרמב"ן אומר מצוות עשה להקים מדינה מן הפסוקים, ואחר כך הוא מביא לך שגם הגמרא בסוטה וגם הספרי הבינו כדבריו. בסדר? עכשיו צריך להביא ראיות נגד הרמב"ן, מי שירצה להביא ראיות נגד הרמב"ן. טוב, עכשיו, היה אפשר לומר שבעצם כל הפסוקים האלה אינם מדברים על כיבוש הארץ, אלא משהו אחר לגמרי, מצווה אחרת שקיימת, והיא מלחמת שבעה עממים. יש לנו מצווה להשמיד את הכנענים. בגלל זה, כדי להשמיד את הכנענים אתה צריך לכבוש את ארצה, אבל זה רק הכשר מצווה, זה לא מצווה בפני עצמה. ככה היה ניתן לומר, נכון? גם הרמב״ם כשמנה מה מלחמות מצווה, אמר יש שלוש מלחמות: מלחמת עמלק, מלחמת כנען, כמו השבעה עממים, והצלת ישראל מיד צער הבא עליהם. הבאים גויים נגדנו, יש מצווה לצאת למלחמה נגדה, מלחמת מגן. ולא הזכיר הרמב״ם מצווה לכבוש את הארץ. אז אולי גם כל הפסוקים האלה, עלי רש כאשר ציווך השם אלוהיך, זה מצווה שמכוונת נגד הכנענים ולא לכבוש את הארץ. אולי. על זה אומר הרמב"ן, ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמה, במלחמת שבעה עממים שנצטווינו לאבדם, שנאמר אחריהם תחרימם. אין הדבר כן, זה לא נכון מה שאתה אומר. למה? שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמם עמנו, ואם רצו להשלים נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים. זאת אומרת, לפי ההלכה מותר לא להרוג את הכנענים אם הם מקבלים את התנאים של שלטוננו, אבל הארץ לניח אותה בידם, ככה ההלכה, ולא ביזולתם מן האומות בדור מן הדורות. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם, כמאמרם הגרגשי פנה והלך לו ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקית. כן, ידוע שיש התיישבות כנענית גדולה בתוניסיה. כן? אפריקה, אצל חזה, בימי חזה, זאת הייתה, זה היה מחוז תוניסיה, ששם התיישבו הרבה פניקים. הפניקים הם כנענים. כן? אז זה מה שאומרת הגמרא, שהם ברחו בפני יהושע. נצטרנו אנחנו לבוא בארץ ולרבוש המדינות ולהושיב בשבטנו. וכן, אחרי אחריתנו את העממים הנזכרים, אם רצו אחר כן שבטנו לעזוב את הארץ ולרבוש להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות, אינם רשאים. כלומר, קיימנו מצוות השמדת העממים, יאללה, עכשיו הולכים לרבוש ארץ אחרת, עוזבים את ארץ ישראל. אסור. שנצטוונו בכיבושה ובשיבתה. ומאמרם, וממאמרם מלחמת יהושע לכבוש, לא כתוב לאחרים, לכבוש, תבין כי המצווה הזאת היא בכיבוש. וכן אמרו בספרי, ובעוד מקום, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו כאשר וכו', אמר להם כל המקום שתרבשו חוץ את המקומות האלו הרי הוא שלכם, או רשות בידם לכבוש חוץ על הארץ, עד שלא יכבשו ארץ ישראל תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כרבה לבכם. זאת אומרת, מותר לכבוש ארצות נוספות אם כבשת את ארץ ישראל. כלומר, כתוספת. אבל כיבוש הארץ כשל עצמה, ודאי קודם לכל. טוב. ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם. אמרו דוד, אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה שמי שתרבשו ארץ ישראל תהיו רשאים לכבוש חוצה לארץ, והוא לא עשה כן. אז אם כן, אומר, גם בזמן דוד המלך, אם כן הייתה מצוות כיבוש, אבל לא בימי יהושע. הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. בכל הדורות, כולל בדור שלנו, אם כך. מה? אומר, דוד לא חי בימי יהושע. נכון? ואף על פי כן חז"ל באים בטענות כלפי דוד, למה הוא לא כבש תחילה את כל הארץ לפני שכבש את ארם נהריים. נכון? סימן שדוד היה צריך, כלומר שגם דוד שר בכלל המצווה של הכיבוש, למרות שהוא לא בימי יהושע. נכון. וכאן מביא הרמב"ן ראייה שלכל הדורות המצווה קיימת. שאם לא כן, דוד יכול להגיד, יהושע כבר קיים את המצווה, זה גמר. למה אני מתכוון? כי הרמב"ן מתכוון כאן נגד שיטה אחרת, שאומרת שמצוות כיבוש ארץ ישראל הייתה קיימת בימי יהושע בלבד. יש דעה כזאת. לכן אומר הרמב"ן, לא, אתה רואה שדוד כובש אחרי כמה דורות, ועדיין חז"ל באים אליו בטענות מצד מצוות כיבוש הארץ. אם כן, המצווה נוהגת גם בימי דוד, אם כן, בכל הדורות. רגע,
איך נתרץ? דוד איך נתרץ?
הוא לא בסדר, לא, יש ביקורת על דוד.
אז
זה חלק? כן, בדיוק, עשה שלא כתורה כתוב, נכון? עשה שלא כתורה, זה לא בסדר, זה עבירה. ברור. כן. עד כאן ברור? אין פה שאלות? כן.
זכרת לגבי כיבוש חוץ מארץ ישראל, מה שם יותר לכבוש את כל העולם?
כן. אם אתה רוצה, אתה יכול לכבוש את כל העולם. אבל אז יש תנאים, איך כובשים את כל העולם? זאת אומרת, אחד מהתנאים זה הסכמה של הסנהדרין. כלומר, אתה צריך הצדקה מוסרית לכיבוש הזה. נכון? אז אתה שואל את הסנהדרין, האם לעשות את זה או לא.
זה לא רלוונטי.
אני לא יודע. לא, היום זה לא רלוונטי מסיבה פשוטה, עוד לא כבשת את כל הארץ. זה מה שהוא אומר. אתה צריך קודם כל לכבוש את כל הארץ, אחרי זה יש מה לדבר על ארצות אחרות. אבל יש איזו השלכה, כי אם אתה כובש את כל ארץ ישראל, כל הארצות שאתה מוסיף על זה חייבות בתרומות ומעשרות. כך שבאופן פורמלי אתה יכול להפוך את כל כדור הארץ לארץ ישראל, וכל כדור הארץ יהיה חייב בשמיטה, בתרומות ומעשרות. אז חוץ לארץ יהיה למדי. יהיה חוץ לארץ כפשוטו. כן, מה אתה אומר?
מה פירוש
לא, מלחמת רשות תיקרא מלחמה שאיננה מצווה.
למה אם עושה כזה?
יש יכול להיות הרבה סיבות לכך.
זה גם ביטול תורה, אם אנחנו עושים
מה שלא מצווה. לא, יש הרבה דברים שהם רשות, הם לא ביטול תורה, מה הבעיה? למשל, להתפרנס, זה רשות, זה לא מצווה, אבל מותר, נכון? זה לא ביטול תורה. זה לא מצווה, זה לא במצוות המצוות לעבוד, אלא רששת ימים אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה לנוח כל השבוע, אין בעיה. אז יש מלחמת רשות, אפשר להבין למה יש מלחמת רשות. למשל, מלחמה על רקע כלכלי, נפט, חסר לך נפט, אתה אומר למה בעצם עוד ייקח, בקוויית שמענו שיש נפט. מה? כן, כמו שזה דלם כזה, זה נקרא מלחמת רשות, לא מלחמת מצווה. ולכן צריך לבדוק האם אכן הדבר הזה מצדיק את עצמו או לא מצדיק את עצמו. כן? כיוון שיש פה בעייתיות מוסרית כמו שלא. או למשל אתה אומר, היום הם לא נלחמים בי, אבל אני צופה שעוד 20 שנה הם יעשו איתי מלחמה. האם על מנת למנוע, אני מותר לי לכבוש. למשל. עוד הרבה דברים כאלה. למשל לגבי מבצע ליטני המפורסם. כן, הייתה מחלוקת בפוסקים, האם זה מלחמת מצווה או מלחמת רשות. מלחמה, כלומר, במלחמה הזאת באמת הייתה מחלוקת רצינית מאוד בין כמה מגדולי ישראל. לגבי מבצע ליטני.
מה, המבצעים גדולים של
הלבנון? השאלה זה על מנת לכבוש שם. קצת איתן לי לא היה על מנת לרכוש.
זה
דרך
זה גם
מוכרים. מה?
זה
עניין
בעצם
הכיבוש
של
על... אבל השאלה אם יש מצווה בזה. טוב, בקיצור, היה הדיון הזה. טוב, בואו נמשיך. לא ניכנס עכשיו מי הפוסקים שנחלקו בדבר. טוב, עכשיו בואו נוסיף דבר נוסף. ואומר אני, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל. עד שאמרו, שכל היוצא ממנה ודר בחוץ על הארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה הכל הוא ממצוות עשה הזה שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. כאן הוא מוסיף חידוש הרמב"ן. מצאנו שכל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה. איפה זה כתוב בתורה? אז הוא אומר, זה מתוך המצווה הזאת. עניין, מה הקשר? אם זה מצוות כיבוש, אז זה קשור לעניין. עכשיו יש הפסוק שמובא, מניין שכל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, שנאמר, כי גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור, לך עבוד אלוהים אחרים. מי אמר את זה? למי הוא אמר את זה? למי הוא אמר את זה? לשאול, כן, מתי? כשהוא היה צריך לברוח לאחיש מלך גת. אחיש מלך גת ישב בארץ ישראל בכל הדיות. קריית גת, לפי הבנתי, זה בחבל לחיש, נדבר לי שזה בארץ ישראל. אז למה הוא אומר, אני הולך לעבוד אלוהים אחרים? כי זה לא תחת שלטון ישראל, אלא זה תחת שלטון פלישתי. לכן זה כבר מחוץ לגדר המצווה של הכיבוש. לכם זה כעובד עבודה זרה.
יש מצוות כיבוש האזור הזה.
נכון, אבל דוד כשהוא הולך לאחיש הוא לא כובש כלום. זה הכוונה. מכיוון שהוא לא הולך כדי לכבוש, אז הוא סתם עובד עבודה זרה. כן.
מצוות
כיבוש
שהוא יכול להגיד שזה דרך ארץ?
זה בכלל דרך ארץ, כן.
אז אם דרך ארץ כמו את כל, למה צריך חלקה בסוף התורה להגיד לנו
כמו שדרך ארץ? יפה. אבל כדי להגיד לך שזה תלוי בסנהדרין, שזה כנראה.
וכן, אני לא מבין את כל המושג
שדרך ארץ... טוב, בסדר, יש לך שאלות עכשיו על מלחמת רשות, נכון? בסדר, אתה שואל עכשיו על מלחמת רשות? כן, אבל הנושא שלנו... בסדר, מה?
זה דבר גדול, זה לא רק...
זה דבר גדול וענק, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. עכשיו אנחנו לא לומדים על מלחמת רשות, אנחנו עכשיו לומדים על מלחמת מצווה. בסדר? כן. לא, שנאמר, לך עבוד אלוהים אחרים. לא, זה שהשם הוא אלוהי ארץ ישראל, זה דבר אחד. אבל מה שמעניין, שהרש"י, הגמרא אומרת, כיוון שהוא יוצא מארץ ישראל, הוא עובד עבודה זרה. ולכאורה, הוא לא יצא טריטוריאלית מארץ ישראל. אז מה נקרא ארץ ישראל לפי הגמרא? מה שבו מתקיימת מצוות הכיבוש? בסדר? זה לא בגלל שהוא מבטל עשה שהוא עובד עבודה זרה, אלא זה בגלל שהוא יוצא מארץ ישראל שהוא עובד עבודה זרה.
זה לא
כתוב
עבודה זרה.
למה? לך עבוד אלוהים אחרים.
איך דוד הגיע לזה?
כי הוא הגיע לזה מפסוק בספר ויקרא, בסדר? ששם כתוב, לא זוכר בדיוק זה דוד, אבל כשתבואו לארץ והייתי לכם אלוהים. ומזה למדו שכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאינו אלוה. בסדר?
זה ב...
לא, אבל הייתי לכם אלוהים, זה בפסוק. מה?
הגמורה של מי כל הדר בחוץ
על הארץ כמי שאינו אלוה? לא. הגמרה דורשת מן הפסוק כל הדר בחוץ על הארץ כמי שאינו אלוה, מהפסוק והייתי לכם אלוהים. אבל דוד המלך הבין מה זה אינו אלוה, כעובד עבוד הזרה. זה פירוש של דוד לדרשת הגמרה. בסדר? אוקיי. טוב. כן, ואומר אני, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא מבין העבדה בחוץ על הארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשה הזה, שנצווינו לרשת הארץ ולשבת בה. הגאון רבי יהושע מקוטנו, בעל שאלות ותשובות ישועות מלכו, כותב שמצוות היישוב לדעת הרמב"ן היא תולדה של מצוות הכיבוש. לפי זה, מהי מצוות התיישבות? הוא כותב כאדם העושה בתוך שלו. כאדם העושה בתוך שלו. אם אדם, נגיד, לא יכול להסתובב חופשי בארץ הזאת, אלא הוא צריך לפחד כל רגע שמא יבוא עליו שודדים, לא קיים בזה מצוות הכיבוש, לדעת הרבי יהוש, בעל הישות מלכו. כלומר, המצוות היא להגיע למצב שבו נחה מפחד. לא, לא. זה כבר כאדם העושה בתוך שלו. המקום לא כבוש. אם כל הזמן אתה צריך להסתובב עם 0-3 ועם מג, ולהסתכל לכל הכיוונים ועם כמה רימוני גז, אז זה לא מצוות כיבוש. לא קיימת בזה מצוות כיבוש. מה? אני לא דנתי עכשיו מה המרחב, אני נתן עכשיו להלכה. מה הגדרת כיבוש לפי ההלכה? אז תל אביב כבושה לכל הדרך, בסדר? אוקיי? הקסבה בשכם, קשה לומר שחלבה דין כיבוש, בסדר? הלאה. איפה אני? אם כן, היא מצוות עשה, עכשיו תראו פה הביטוי היפה מאוד של הרמב״ם, אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. מה מתכוון כל יחיד? עד עכשיו הבנתי על מי נשאלת המצווה? על הכלל. כן, אין לי מצווה אישית, נגיד אם אני חי באיזשהו מקום בגלות, אני קורא את דברי הרמב"ן, אני לא מתחיל לקחת רוגדקה ועוד צועק אחריי והולך לכבוש את הארץ, נכון? לא, זאת אומרת, מצד כיבוש אני מדבר, מצד הכיבוש אינני יכול כיחיד לכבוש ארץ, לכן לא ייתכן להטיל את המצווה הזאת על היחיד. אז זה ברור כן שהמצווה הזאת נאמרה לכלל, לא ליחיד. ו כאן הרמב"ן פתאום אומר, אם כן היא מצוות עשה מתחייבה כל יחיד. איך זה?
מצוות
יישוב. מצוות יישוב, כתולדה. כלומר שמשהי, מכיוון שיש מצווה לכבוש, עליך להתיישב כדי לאפשר את הכיבוש. כי אם לא יהיה יישוב יהודי חזק במקום, אז גם האחיזה הריבונית שלך תיעלם. תתמסמץ. ברור? אבל מזה זה מתחיל. דונם פה, דונם שם, בסוף יש. טענה על מדינה, כן? הנה יש לנו מרחב כזה, פה אנחנו יושבים, זה אפשר פה להקים מדינה.
גם לתלה ראינו הסתייגות מסוימת.
למה?
מעט
הגרשנו מפניך.
כלומר, אל תרוץ, אמנם מצווה קיימת, אבל
אבל יש דרכי המצווה, כן, דרכי המצווה, נכון. ולשון הספרי, כלומר זה לא שאתה צריך לכבוש מעט, זה לא בגדר המצווה לכבוש מעט מעט, אלא שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא תצליח בבת אחת. זה
בסדר, זאת בדיוק הנקודה.
כן, אבל יש הבדל.
רק בגדר האפשרויות שלך, לא מעבר לאפשרויות.
כן, אבל מה שזה אומר, למה אני מדגיש את זה? זה לא מצווה לא לכבוש. להגיד, בסדר, יש בידי לכבוש הכל, לא אגיד כיוון שכתוב בתורה מעט מעט, אני עובר עבירה אם אני כובש הכל.
מה אני רוצה לומר? שזה בעצם המצווה היא לא מצווה בכל שנייה ושנייה. אלא רק אם יצטדר.
יש מצווה להצליח, אין מצווה לנסות על מנת להיקשר. עכשיו, יש מלחמת התאבדות. האם מלחמת התאבדות היא בכלל זה? לא. המצווה היא להצליח לכבוש. זה הכוונה. אם לא הצלח, אם אתה רואה שלפי הכוחות שעומדים לרשותך אין לך סיכוי להצליח, אז אתה לא מקיים את המצווה בזה, שאתה סתם הולך להתאבד. אבל אם בידך להצליח, אז משהו אחר. כן. ולשון ספרי, מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן, שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. כן, מה אתם רואים? שגם בזמן התנאים, ומדובר פה אחרי החורבן, אחרי, מה? כן, זאת אומרת, מה אומר כאן הרמב"ן? שלמרות שזה היה אחרי חורבן הבית, אף על פי כן אמרו שכולם מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כל מצוות שבתורה. מה? לא, יש מצוות התיישבות, לא, זה מה שהוא אומר, יש מצוות התיישבות מכוח הכיבוש. כלומר, כי הרי הוא אמר, המצווה הזאת שמחליגים בה חכמים והיא מצוות ישיבת הארץ, היא מתוך מצוות הכיבוש. כלומר, יש מצווה שהיא יישוב גדול כדי לאפשר בבוא הזמן את הכיבוש. וכן אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אם כן, יש מצווה גם בזמן הגלות לשבת בארץ, לרשת אותה וכו'. בסדר? עד כאן דברי הרמב"ן, לפיהן הרצל תהיה מצווה דאורייתא, וזה שקרה להקמת מדינה יהודית, ומימושה של המצווה זכה בה דוד בן גוריון. בסדר? ככה זה, כפי מה שכתוב ברמב"ן. זה המקור, אם כן, העיקרי מבחינת ההלכה לציונות המדינית. כנגד זה נכתבו דבריו של בעל מגילת אסתר. מגילת אסתר זה באותיות המרובעות בדף שלפניכם. מי הוא בעל מגילת אסתר? יש אומרים שזה רבי יצחק דילאון, אבל זה לא נכון. למה אני חשוב להגיד לכם שזה לא נכון? כי רבי יצחק דילאון היה מענקי ישראל שבקסטיליה, שני דורות לפני הגירוש. כלומר, כל גדולי ישראל, כולל אביו של רבי יוסף קארו, היו תלמידיו. והספר שלפנינו הוא ספר אומנם חשוב, אבל איננו מורה על גדלות עצומה בתורה. והאמת היא שבאמת לא רבי יצחק דילאון כתב אותו, למרות שכתוב בכל הדפוסים שרבי יצחק דילאון כתב אותו. מי שכתב אותו זה רבי יצחק דילאון אחר, שהיה באיטליה מספר דורות אחר כך, ומעולם לא היה בקסטיליה. בסדר? למה זה חשוב? כי לדעת קודם כל, כשאנחנו באים להעריך חכם מול חכם, לדעת על מי מדובר. אם זה רבי יצחק דילאון המקורי הידוע שכותב, יש להתחשב. אם זה אחד האחרונים באיטליה, המשקל פחות גדול, לעומת הרמב"ן. ואחד, יש לציין שבשולחן ערוך, אם תחפשו, יש מאות הלכות שנפסקו על פי הרמב"ן, הלכה שנפסקה על פי מגילת אסתר לא תמצאו. אין. כלומר, זה כבר אומר משקל אחר. אבל זה לא אני אומר את זה, כן, מה שאמרתי עכשיו. זה אחידה. מרן אחידה עלה על זה שלא ייתכן שרבי יצחק דילאון כתב את הספר, בירר את הדבר, התברר לו שזה חכם איטלקי שכתב את הספר. מה? לא, לא, בכלל. כן? כלומר, הוא עשה בירור, תסתכל בשם הגדולים, לאחידה, בערכו של בעל מגילת אסתר, ואז תראה מה שהוא כותב. בסדר? באריכות רבה. עכשיו, מי זה המגילת אסתר? המגילת אסתר כתב ספר כדי להשיב נגד טענות הרמב"ן על הרמב"ן. כן, הרי הרמב"ן כל הזמן אומר לה שהרמב"ן לא מנה נכון את המצוות. אז על כל טענה וטענה של הרמב"ן, המגילת אסתר כותב כדי ליישב את דברי הרמב"ן. זה גם לא ספר של פסק הלכה, זה ספר של פרשנות. על יסוד דברי המגילת אסתר בנו תילי תילים של התנגדות הציונית. בסדר? אבל תדעו שזה המקור. הבה נקרא את דברי המגילת אסתר. אמר הרמב"ן מצווה ד' היא שנצטווינו לרשת הארץ שנתן לנו השם יתברך, ושלא נעזוב אותה ביזולתנו מן האומות או לשממה מבלי יושב, שנאמר בפרשת מסעי והורשתם את הארץ ישבתם בה, ופירש אותה להם בכל גיבוליה, לומר שלא יניחו ממנה כלום. וראיה שזו מצווה ממה שכתוב בניין המרגלים עלי רש כאשר דיבר השם לך, ונאמר עוד ומשלוח השם אתכם מקדש ברנע למור עלו ורשו, וכאשר לא רצו לעלות נאמר עליהם ותמרו את פי השם וכן ולא שמעתם. וממה שקורא אותם ממרים וסרבנים מפני שלא רצו לעלות, נראה שמצווה היא זאת לא ייעוד והבטחה. ואמר כי זהו שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, כמו שאמרו בסוף פרק משוח מלחמה, מלחמת יהושע לכבוש נברא הכל חובה. וגם משון ספרי משמע שהיא מצווה, שכן אמרו וירשתה וישבת בה בזכות שתירש תשב. ואמר עוד שלא תיתן לומר כי המצווה הזאת היא המצווה מלחמת שבעה מאמין שנסתבנו לאבדן, שנאמר לכם תחרימם שם למר, כן רק מצווה אחרת היא זאת, כי מצוות מלחמת שבעה מאמין מי שנסתבנו כאשר לא ירצו להשלים עמנו וילחמו איתנו להרוג אותם, אבל זאת היא מצווה אחרת, והיא שאפילו ביותם איתנו בשלום שלא נניח את הארץ בידם ונלך לדור במקום אחר, או אם ברכו להם שלא נעזוב אותה לשממה, רק שנלך אנחנו ובעירנו נתיישב שם. והביא עוד ראיה מספרי שאמר שם שדוד עשה שלא כתורה לכבוש חוץ לארץ, ועדיין לא כבש כל ארץ ישראל, שעלו לכבוש כל ארץ ישראל תחילה ואחר כך לכבוש חוץ לארץ, שנראים כן שמצוות כיבוש הארץ היא מצווה בכל הדורות מאחר שהייתה נוהגת גם בימי דוד. ואמר עוד כי השבח שהפליגו החכמים בישיבת ארץ ישראל שאמרו בסוף כתובות כל הדר בחוץ על הארץ דומי כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, שנאמר כי גרשוני היום וגומר, הכל הוא לפי שסוברים שסבינו בזאת המצווה של ירושת הארץ וישיבתה בכל הזמנים אפילו בזמן הגלות. והביא עוד ראיה מספרי שמביא שם מעשה בהרבה חכמים שהיו יוצאים חוץ על הארץ והגיעו לפלטיה וזכו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקראו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות, ואמרו ישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות. עד כאן סיכום דברי הרמב"ן. הוא סיכם נכון? נראה שדי סיכם נכון. אולי לנקודה הזאת הוא אחרת אפשר להתווכח, האופן שבו מסכם, אבל נראה שזה די... מה? די משקף את דברי הרמב"ן. טוב. ונראה לי. כי מה שלא מנעה הרב, מי זה הרב? הרמב"ם. הוא לפי שמצוות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק במשה ויהושע ודוד. זאת אומרת, הרמב״ם גם כן מנה בעיקרים שלו שאין למנות בכלל תרי"ג מצוות מצוות שלא נוהגות לדורות. למשל מלחמת מדיין שמוזכרת בפרשת מסעי, יש מצווה מיוחדת להילחם במדיין, זאת הייתה מצווה לשעה בלבד, אין מצווה לדורות להילחם במדיין, לכן את זה לא מנה הרמב״ם. או למשל קורבנות המילואים של הנשיאים בפרשת נשא, אף על פי שהם היו מצווה לשעה, אינם מצווה לדורות, לכן לא מנע הרמב״ם. כן? אז גם פה ייתכן שלא מנע הרב מפני שמצוות ירושת הארץ ישיבתה לא נהגה רק במשה ויהושע ודוד וכל זמן שלא גלו מארצם, אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין מצווה זו נוהגת לדורות. בסדר? אז זה ברור, לפי השיטה הזאת אין מצווה לכבוש את הארץ. אבל יש פה שאלה, הוא ממשיך. עד העת בוא המשיח, כי עד רבה נצטוונו לפי מה שאמרו בסוף כתובות שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחוזקה, והוכיחוהו מפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות אם תאירו במדורות אהבת שתחפץ, ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה. כן, איך ייתכן שבגמרא כתוב שאסור לעלות לכבוש את ארץ ישראל? אם יש מצווה תעשה לכבוש. אם כן, זאת מצווה שלא נהגה אלא בשעתה ולא לדורות. עד כאן דעת המקדש אסתר. לכן הוא אומר, זה שגם דוד היה בכלל המצווה הזאת, זאת לא קושיה. שהרי דוד חי עדיין בתוך השבונג של הכיבוש, לא הושלמה המצווה עדיין. אבל אחרי ימי דוד ואחרי שגלו ממנה, המצווה הזאת בטלה, אין מצווה לכבוש את ארץ ישראל. ממילא גם יכול להיות גם שיהיה איסור לכבוש את ארץ ישראל. אין, אסור. עד עת בוא המשיח. לפי זה, המצווה הזאת איננה בכלל תרי"ג מצוות שבתורה. כן. חזרו להתיישב, לא לכבוש. עד שקמו החשמונאים. אבל החשמונאים זה בגלל שרדפו אותם. רדפו אותם הגויים. אז לא הייתה ברירה אלא להילחם. בדלת ברירה. מפני פיקוח נפש ומפני רדיפת הדת, היו מוכרחים להקים מדינה. לא שיש מצווה בדבר. ככה מבינה מגילת אסתר. כן.
עכשיו מה?
אה, לא יודע. שובים די הרבה מהרמב״ם.
זה נכון.
זה כל גישה. כן. אם הוא לא עשה תגובות שיש בזה, זה משמעות.
צריך לבדוק מה המשמעות. בוודאי שיש משמעות. השאלה היא למה הוא לא כתב. בסדר? שאלה למה הוא לא כתב. למשל, אתה יודע שגם הרמב״ם סובר שאין מצווה לחזור בתשובה. הרמב״ם כתב בתרי"ג מצוות, מצווה לעשות תשובה, והרמב״ם לא מנה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם לא צריך לחזור בתשובה. ויתכן גם שזה יהיה אסור, כיוון שזה לא מצווה. לפני שתחזור בתשובה, תבדוק אם הרמב״ם מסכים. לא, בסדר, אני אומר, זה לא הדבר היחיד. כן, בבקשה. אנחנו מדברים על מצוות הלכות תשובה. אז בהלכות תשובה, אז הרמב״ם כותב שהמצווה היא, כשיעשה אדם תשובה, יש מצוות וידוי. אבל עצם המהלך של התשובה, לדעת הרמב״ם, איננו בכלל המצוות. האמת היא שמי שנראה הרבה יותר הגיוני פה זה הרמב״ם. הרי מה זה לחזור בתשובה? אם אדם נמצא בחטא, אז אם לא יהיה כתוב לו בתורה שצריך לחזור בתשובה, יהיה מותר לו להישאר בחטא? אז זה לא יעלה לדעת. זה אלבון האינטליגנציה לכתוב שיש מצווה לחזור בתשובה. לכן הרמב״ם אומר, לא יכול להיות שתצווה לחזור בתשובה, אלא יש פרטים, כשאתה חוזר בתשובה, איך לעשות. בסדר? זה דעת הרמב״ם. אגב, איפה כתובה מצוות התשובה, איפה מוזכרת התשובה בתורה? ושבת את השם אלוהיך ושמעת בקולו. נכון? עכשיו, אם שמתם לב, זה מוזכר ביחד עם ושב השם את שבותיך וקיבצך מכל העמים. שמה באותה פרשה. כלומר, מצוות התשובה ומצוות השיבה לארץ ישראל מוזכרות באותה פרשה, באותם המילים. אז כנראה שיש יחס בין מצוות התשובה לדת הרמב״ם למצוות יישוב ארץ ישראל לדת הרמב״ם. עכשיו, לא, ויש נפקא מינה עצומה. כי זה בא לומר ככה. הרמב״ם אומר, לא ייתכן לצוות על יהודי לחזור בתשובה, כיוון שזה מובן מאליו. זה יותר ממצווה. מה אומר הרמב״ם נגד הטענה הזאת? הרמב״ן יאמר לרמב״ם, תראה, זה נכון, אתה צודק, אבל יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שהם צריכים לחזור בתשובה, הם לא יעשו את זה. אז תדע לך, בשבילם אני כותב מצווה לשוב בתשובה. אז אותו דבר לגבי ארץ ישראל. הרמב״ם לא מעלה על דעתו שתהיה הזדמנות היסטורית לכבוש את הארץ בחזרה ושהיהודים לא יעשו את זה. כן? זאת אומרת, זה לא נורמלי לא לשוב לארצו לכבוש אותה. עכשיו, הרמב״ן אומר, כן, אבל אתה יודע, כבוד הרמב״ם, יש יהודים שהגלות עשתה להם משהו. אני לא אכתוב את זה כמצווה, הם לא יכבשו. מה? ותדע לך, זה מאוד מעניין, הרי היה שאני צודק, זה שכשהרמב״ם מגדיר מה זה מלחמת רשות. כן, זה קצת נוגע לשאלה שלך לפני כן. הגדרת מלחמת רשות לפי הרמב״ם. אתה זוכר את ההגדרה? הרמב״ם כותב, מלחמת רשות היא מלחמה שמלך ישראל עושה כדי להרחיב את גבול ישראל. להרחיב את הגבול זה מלחמת רשות. ומה עם הגבול עצמו?
מלחמת מצווה.
הוא לא כתב את זה בכלל מלחמת מצווה. מעניין, מלחמת מצווה הוא כתב מלחמת עמלק, שבעה עממים והצלת ישראל מיד צר הבא עליהם. כיבוש הארץ הוא לא כתב.
ברור,
אחר כך הוא כותב לך מלחמת מצווה להרחיב את הגבול. אז חסר פה משהו באמצע. מה עם הגבולות עצמם?
זה ברור לא מאליו שזה מלחמת.
הרמב״ם בכלל לא שואל שאלה כזאת. מלפי הרמב״ם זה מובן מאליו שאתה כובש. איך?
חל בחומר, אם מצווה, מלחמת מצווה.
לא, הוא לא קורא לזה מצווה בכלל.
כן.
טוב, בסדר, זה הסתכלות אחרת, אבל תראה, אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה. הרמב״ם כותב במפורש, ב-14 השורשים שלו, איך מונים את המצוות, שאין למנות במצוות מצווה הכוללת את כל התורה כולה. למשל, ושמרתם את מצוותיי. זה לא מצווה. למה? בגלל שזה כולל את כל התורה כולה. או קדושים תהיו, לא מצווה, כי קדושים תהיו זה כולל כל התורה כולה. אז האור החיים כותב שזאת הסיבה שבגללה הרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת. כותב על אור החיים? מה? איפה הוא כותב את זה? נדמה לי פירושו לפרשת מסעי. זאת אומרת, הסיבה שהרמב״ם לא מנע, כי זה כולל כל התורה כולה. ואין מצווה בתורה להיות נורמלי. עכשיו, זה דעת האור החיים. המגילת אסתר אומר שלא. המגילת אסתר אומר שהרמב״ם לא מנע בגלל שאין מצווה כזאת בדורות. אבל יש פה איזו שאלה. בימות המשיח, יש מצווה או אין מצווה? יש מצווה. אז יוצא לפי זה שהמצווה קיימת כן לדורות, אם אתה אומר שבימות המשיח היא קיימת. נכון? והרי הרמב״ם איננו מונה מצווה שלא נוהגת לשעתה. זה נכון שהרמב״ם איננו מונה מצוות שהיו קיימות רק בימי משה. אבל אם מצווה קיימת לדורות, רק אם יש לה, אבל יש לה איזו הפסקה, הרמב״ם בכל זאת ימנה אותה. למשל, מצוות הקרבת קורבן התמיד. הרמב״ם מנע או לא? מנע. אבל היום היא לא נוהגת. היא רק מפסיקה לנהוג. זה לא שהיא בדלה. אז גם, על איבד המגילת אסתר, יש פה קושי בהבנת דברה. שאומר, עד לתבוא המשיח לא נוהגת. אבל אם אותה משיח נוהגת, לא פשוט. כן. עכשיו, חוץ לזה, המקור הזה בכתובות הוא מאוד מעניין. המקור שהוא מביא כאן, שהשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, שאסור לכבוש את הארץ, נכון? עכשיו, אם תשימו לב, הרמב"ן בדבריו ציטט את מסכת כתובות. אם תשימו לב, הרמב"ן ציטט את השורות שלפני הטקסט הזה ואת השורות שאחרי הטקסט הזה. יש פה כוונה. הרמב"ן מצטט בדיוק לפני ואחרי. מפתיע. אז כנראה שהרמב"ן רומז פה שאין להתחשב בשורות האלה של הגמרא. שאלה היא למה? זה נצטרך ללמוד. בסדר? טוב, אני רואה שיש עוד הרבה מה ללמוד, אז זה יהיה הנושא של השיעור הבא. בסדר? נא לאסוף את הדפים.